חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בתוכנית של חישוב מסלול מחדש, הראשונה לבין הזמנים שלנו, ולמעשה כנראה האחרונה לבין הזמנים, כי אני לא משדר אתכם בבין הזמנים. אז אנחנו פה בתוכנית סיכום, תוכנית סיכום של כל העונה האחרונה. איתי פלפן לא אחר מאשר אורי כהן. אתם המאזינים, ואנחנו בעזרת השם, זהו, עברנו תשעה באב, ואנחנו עדיין ככה בשאריות שבכל זאת י' באב, עדיין אנחנו גוררים רגליים, מה שנקרא, קצת לא נפרדים מבית המקדש כל כך מהר, לכן אנחנו עדיין במתכונת ווקלית. אבל לפנינו הרבה מאוד דברים כדי שלהתחזק לקראת בין הזמנים הבאה לנו לטובה או לא לטובה, כל אחד לפי איך שמסתכל על זה, לקבל כמה כלים להתמודד עם כל העליות והירידות של כולנו. במעבר חד, מה שנקרא, מתשעה ואב, אוקיי, נלמד איך לפרק לגורמים ולהתמקד בטוב. נלמד כיצד להיזהר מהכל או לא כלום, אלא לחטוף מה שאפשר. נלמד לא להאשים אחרים. ושלושה צעדים כיצד לצאת ממצבים קשים, נקרא לזה כך. אוקיי, לפרק לגורמים ולהתמקד בטוב. יש גמרא, מסכת ברכות, שמספרת על רב לזר בן פדת. רב לזר בן פדת חלה, ורבי יוחנן מגיע לבקר אותו. הוא מגיע אליו ורואה שרב לוזו נמצא בבית אפל, חסוך. ורבי יוחנן עושה שם איזה משהו, וברוך השם, מה שנקרא, האור חוזר, והוא רואה שרב לוזו בוכה. תחשוב, אתה רואה חבר שלך, עולה תן הקדוש, בוכה, באמת בוכה. די, נגמר תשבח, חבר'ה, בסדר, אז הוא רואה אותו בוכה, והוא מנסה להבין מה, למה אתה בוכה, רב לוזור, אחי, מה אתה בוכה, למה אתה בוכה? המורה. אז בואו נתחיל לפרק את הדברים, בואו ננסה להבין מה בדיוק הבעיה, מה קרה, חמוד שלי, מה קרה? כי רב לוזור, הוא עבר הרבה בחיים שלו, אוקיי, הוא עבר הרבה בחיים שלו. אז הוא מתחיל לפרק לו את הדברים לגורמים, והוא אומר לו, אוקיי, בואו נעשה סדר בבית. מה קרה? בגלל שלא למדת מספיק תורה? לא למדת מספיק תורה? מה אנחנו הרי למדנו במשנה מסכת מנחות? אחד המרבה ואחד הממעיט. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז בראש ובראשונה, כאילו, אתה יודע, take it easy, ברור שצריך ללמוד תורה וכל אחד צריך להשקיע את המקסימום שלו, אבל סך הכל, ברוך השם, אחי, ולבד שיכוון ליבו לשמיים. מה הייתה באמת הבעיה של לימוד התורה של רב לוזו בן פדת? הוא היה מסמיד עצום. הגמרא בעירובין דף נון דלת מספרת עליו, כאשר הוא היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, מרוב השקיעות, הבגדים שלו, החפצים שלו, היו מוטלים בשוק העליון של ציפורי. זאת אומרת, הוא בכלל, כאילו, אחי, הוא לא פה, מה שנקרא, הוא לא פה, תמיד, הוא חסד, שקוע בלימוד. רבי יצחק אומר שפעם אחת מישהו בא, אתה יודע, לפלח לו דברים ונמצא בבגדים שלו נחש, כאילו שמרו עליו משמיים, הבן אדם הזה באמת בדרגה עילאית. אבל בכל זאת, הסיפור היה כאשר נפטר ריש לקיש, החברוסה של רבי יוחנן, ורבי יוחנן חיפשו בשבילו מישהו אחר, ורבי יוחנן היה רגיל לריש לקיש, ריש לקיש היה חד מאוד, הוא לא היה מקבל כדברים מובנים מאליהם את דברי רבי יוחנן. כל פעם שהוא היה אומר איזה רעיון, ריש לקיש היה מתקיף אותו, מה שנקרא, ב-22 קושיות. תמיד כל קטע של לימוד שהיה רבי יוחנן מעלה, ריש לקיש היה, רגע, כבוד הרב, שנייה, פוף, אתה יודע, מוריד לו 22 קושיות. הדבר הזה היה מאוד מאוד מחדד את רבי יוחנן. רב לוזר בן פדת הוא תלמיד חכם, אבל מה שנקרא, הוא היה מחזק את דברי רבי יוחנן. כאשר רבי יוחנן היה אומר איזשהו רעיון, הוא היה מחזק את דבריו ב-24 מקורות תומכים, נקרא לזה. אז זה נחמד, זה טוב, אבל רבי יוחנן לא אהב את זה, כי אתה יודע, אני מחפש מי שיאתגר אותי, לא יגיד לי, הרב, חזק וברור, אתה צודק, יש תנא דמסייע לך. אני לא רוצה שיחזקו את הדברים שלי, אני רוצה שיאתגרו אותי, אתה יודע, ישאלו אותי שאלות, אתה יודע, תן לי להפעיל את הראש קצת. אבל בכל זאת, אומר לו רבי יוחנן, בוא נעשה סדר בדברים, לא למדת מספיק תורה, ככה אתה מרגיש. אחד המרבה ואחד הממעיט. יופי, עוברים שלב שני. ואם אתה בוכה משום מזונה, אם אתה בוכה בזה שאתה לא עשיר, הרי לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. לא כל אחד זוכה גם לתורה, גם לעשירות, לא שייך. עכשיו תבין שרב לוזר היה באמת עני, כאילו לא היה סתם כאילו על הדרך. הגמרא מסכת תענית אומרת שפעם אחת הוא הקיז דם. אתה יודע, אחרי הקזת דם אתה קצת מסוחרר, אתה חושב כמו התרמת דם כזאת. אתה ככה... אני פעם התעלפתי מהדבר הזה, אתם יודעים? כן, הלכתי לתרום דם, אתה יודע, בחור צעיר. מה זה, ברור, לעזור לעם. ואחרי התרומת דם, ככה, אני הייתי אחרי פעילות ספורטית. למה שאני כזה, לא באתי במנוחה יותר מדי. ואמרו לי, כדי לך לנוח, אתה יודע, אמרתי להם, עזבו, חבר'ה, אתם לא יודעים מי מדובר פה. מה זה בשביל לתרומת דם, אחרי אני עושה את זה על הבוקר בריצה. אז קמתי כמו, אתה יודע, עז צעיר, ופתאום, הראש להסתובב, ופוף, נפלתי על האף, אתם יודעים, זה על האף? כמו, זה נשמע ככה זה היה. אוקיי, חבר'ה, אז רב לוזר בן פדת, כן, שבר קצת האף, לא משנה. רב לוזר בן פדת היה עני מרוד, הוא עשה הקזת דם. עכשיו הוא רוצה קצת לאושש את עצמו עם משהו, מחפש משהו לאכול, אין כלום, נבח, כלום, יאו, אין. מצא שם של שום, שן של שום. טוב, נו, אחרי... התרמה אדם כזו, אחרי הקזה אדם אתה אוכל שום, כאילו גם אם אתה בריא אתה מעלה את הנשמה שלך לזה, אה? אז הוא התעלף, הוא התעלף, באו חכמי ישראל לבקר אותו, וכשהוא מתעורר הוא מספר להם שהוא פוגש את בורא עולם, ובורא עולם ככה, אתה יודע, משוחח איתו, תראה איזה אנשים היו פעם, אה? רב לוזר בן פדת, דבר עם אלוקים, כאילו מה נשמע? הוא שואל את רבו יותר, בונו של עולם, כאילו, עד מתי נצטער בהי אלמה? כאילו, במין שלנו נשבר לי מהעניות הזאת. חלס, אלוקים, באמת, לא יכול יותר. בוא, סדר פה איזה משהו. אומר לו אלוקים, ורחי, אתה רוצה שאני אחריב את העולם, ואני אביא אותך שוב פעם, מה שנקרא, במזל אחר? כאילו, כנראה, בורא עולם ייעד לו את התיקון והעבודה של עניות. אז רב לוזר בן פדת שואל את אלוקים, אוקיי, בוא, תן לי תמונת מצב, מה, עברתי את רוב החיים שלי, או שנשאר לי רוב החיים שלי? כאילו, האם, כאילו, עברתי את רוב מסע הזה, ואז נסחוב עוד קצת כמה שנשאר, או שעוד נחכה לי הרוב. אומר לו אלוקים, עברת את הרוב. אז אומר לו רב לוזר בן פדת, אז יאללה, תשאיר את זה, מה שנקרא. אני אסתדר עם זה, עם מה שיש. אז רב יוחנן מתחיל לעשות לו סדר בראש, אומר לו, אוקיי, תורה שמנו בצד, עניות, אז תקשיב, זכית לתורה לפחות. זכית לתורה, אז לא זכית לשני שולחנות, שחרר. ואם משום בני, אם אתה עכשיו בוכה על זה שבנים יפטרו לך, דין גרמד עשיר הביר. המשפט הידוע של רבי יוחנן, משפט מזעזע, מפחיד. רבי יוחנן שולף לו את העצם של הבן העשירי שלו. לרבי יוחנן היו 10 בנים, לא הלך למשראל, כולם נפטרו לו עם הלב האחרון, היה לו את המיטה הכי משונה. לא משנה קרה הסיפור, בכל זאת אנחנו אחרי 9 באב, ולא בא לנו לחזור קצת לאיזה דיכאון. אז הוא שמר איזה עצם קטנה, פחות מסעורה, ועם זה הוא היה מנחם אנשים אחרים, כי נותן להם פרופורציה. חבר'ה, אתם בצרות! לכם קשה! חבר'ה, 10 היו לי, בסדר, לא 1, לא 2, לא 3, 10, אוקיי? אז הוא אומר לו, אז תתנחם. עד האחי והאחי, אומר לו רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים, בוא רב לוזר, תקל לי בעיניים, חביבים עליך איסורים, אתה רוצה שאני אשאיר לך אותם או לא? אומר רב לוזר, לא הן ולא שחרן. כאילו, קח את זה מני, אז enough is enough, עשיתי מספיק. אומר לו רבי יוחנן, הב לי ידי ועוקמה, תביא את הידיים, תן יד, תן יד, עזוב קורונה לא קורונה, תן יד. תן לו את היד ומרים אותו. מדהים. עכשיו מגיעה הפצצה, יקיריי. אומר הסטייפלר הקדוש, זכר צדיק קדוש לברכה, שואל שאלה מאוד פשוטה. אם הרי רבי יוחנן הולך להרים את רב לוזר בן פדת, שמעת את כל ההקדמה הזאת. תקשיב, אם המצב שלך בגלל פרנסה, עזוב אותך פרנסה, לא התחלנו עם תורה. אם התורה, אז אחד מרבה, אחד בדבר מעית. אם זה העוני, אז לא כל אחד זוכה לשני שולחנות. אם זה הילדים, זה העצם של הבן העשירי שלי. מה זה כל ההקדמות האלה? שאל אותו על ההתחלה. רב לוזר, חביב מלך איסורים. שגיד לך, לא תרים אותו וזהו. אלא מביאים בשם הסטייפלר יסוד, יקיריי, וזה הנקודה הראשונה עבורנו. לפעמים נראה לך שהכל עבוד. לפעמים נראה לך, אין לי כוח להמשיך יותר. עזוב אותי, לא בא לי כלום. אני אומר לך, לא בא לי כלום. נראה שמכל הכיוונים הכל סוגר עלינו, אתה יודע, הפרנסה, הפנים, הבריאות, הקורונה, השידוכים, הילדים, ההורים, מה לא, ואתה אומר, עזוב אותך, אתה יודע מה? זאת אומרת, אם רב יוחנן היה שואל אותו על ההתחלה, חביבים עליך איסורים, היה אמר לו, לא, היוצא, נערים אותך, אמר, עזוב, אל תרים אותי אפילו, עזוב אותי, אל תרים אותי, אין לי כוח, אז תן לי למות, תן לי למות, כביכול, ככה הוא אומר לו. אז רבי יוחנן מלמד אותנו פה יסוד, שאם אתה מרגיש שהכל חרב עליך, אם את מרגישה שנמאס לך מהכל, בוא נפרק לגורמים שלב ראשון. דבר, דבר. אתגר, אתגר. ואחרי שאנחנו מפרקים לגורמים, בוא נסתכל על כל דבר בפני עצמו, ונחפש משהו טוב. אז נכון, תורה לא למדת כמו שאתה רוצה, אבל אתה למדת תורה בלי עין הרע. אל תשכח, אתה רב לא עוזר בן פדת, חבר'ה, זה לא פנגר, בלי להעליב אותו פה בשידור. אחד המרבה ואחד הממעיד, חמוד. אוקיי, אז דבר ראשון, סידר לו, ניחם אותו בנושא של תורה. ואם העוני שובר אותך, בסדר, נכון, אני לא מזלזל בקושי שלך, אומר לו רבי יוחנן, זה לא אמר, אחי, דפדף, הכל בסדר, הכל לטובה. הוא לא אמר לו את זה, רק הוא אומר, בוא תבין, שלא כל אחד זוכה לשני שולחנות, כי זה או-או. קשה מאוד למצוא מישהו גם תורה וגם, זה מאוד מאוד נדיר. זכית לתורה, זכית לתורה, כפרה, מי יודע, אולי אם היית עשיר, לא היית עומד בניסיון הזה. ואם זה ילדים, אז הנה, אתה רואה, זה הבן העשיר. זאת אומרת, כל דבר הוא פרק לגורמים, נקודה ראשונה, נקודה שנייה, בוא נמצא משהו טוב, או משהו טוב אפילו יחסית למה שיכול היה להיות גרוע יותר, במצב שלנו. שיעור מספר אחד. יפה. טוב, שיעור שני. שיעור שני, האמת שזה אפשר ללמוד זה גם מהיצר הרע. מהיצר הרע, מאויבי תחכמני. הרי יצר הרע בדרך כלל, אם הוא רואה איזשהו צדיק גמור. לא שהוא גמור, הוא צדיק. הוא לא מתייאש היצר הרע. הוא ינסה להפיל אותו אפילו במשהו קטן. תן לי זה משהו, תאמין, בוא נמצא מה שאני יכול להפיל אותו. אותו דבר אנחנו ננסה לחטוף מה שאנחנו יכולים, ולא מתרגשים משום דבר. זאת היא הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, יקיריי, לא הכל או לא כלום. לא הכל או לא כלום. אבל לפני שאני זה, אני רוצה להגיד קודם כל לכל הבחורים וכל הבחורות שצמו בתשעה באב, וזה לא היה צום קל, חבר'ה. והתחזקו, ואתה יודע, הקינות, וכל מה שקשור, וכל ההורים ששרדו עם הילדים ובלי הילדים ולא משנה מה. כל עם ישראל, במעמד זה. ואם כבר, אני כבר מזכיר באמת את התשבחות ואת ההודעות, אז קודם כל, כיוון שזה סיכום שנה, או סיכום עונה, אז אני רוצה להודות בראש ובראשונה למנכ״ל לרדיו, רבי אבי רוזן היקר, שאפילו בשעות האלה, לא משנה, אני לא מדבר יותר מדי, אבל אפילו בשעות כאלה, תבין, נמצא ברדיו ודואג ואכפת לו, ורוצה שדבר יצא בצורה טובה ביותר. מושי כאן שנמצא פה גם, תבין, הבן של בצהל, כולם עובדים בשבילכם, אז אני רוצה להגיד לכולם את הדבר שנקרא, יפה, כל הכבוד. אז בזאת השם, אני מקדיש את זה לכל מי שמקשיב לי עכשיו. באמת מגיע לכם כל הכבוד.
יש דבר חשוב שצריך לדעת, יש הרגש עצום בלב כל ישראל, ואף אחד שבעולם לא ייקח את זה ממני. אז תשמע אחי, תשמע טוב, אנחנו עם קדוש מכל העמים. האם תרגיש את זה בתוך הנשמה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ורוממתנו? אז בת אשר איתי מכל הלב. כל הכבוד חברים, חשוב שצריך לדעת,
יש הרגש עצום בלב כל ישראל, ואף אחד שבעולם לא ייקח את זה ממני. אז תשמע אחי, תשמע טוב, אנחנו עם קדוש מכל העמים. האם תרגיש את זה בתוך הנשמה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ורוממתנו? אז בת השיר איתי מכל הלב. כל הכבוד חברים,
הכבוד. וזה באמת מוקדש לכל עם ישראל באשר הוא. זהו, עשינו את זה עכשיו. תשעה באב, שלושת השבועות, כל מה שכרוך בדבר. אז דבר ראשון, דיברנו על לפרק לגורמים, אבל להתמקד בטוב. בסדר, אם אתם מרגישים חסרי עונים, אתם מרגישים שזה overwhelming, זה נקרא באנגלית, אנחנו מוצפים, כאילו, בקשיים, פשוט מאוד, בואו ניקח שלב, בואו נפרק מה הבעיה, ובואו ננסה למצוא בנקודה הזאת משהו טוב, ובסופו של דבר, בעזרת השם, יאהיב לידי ועוקמה, הכל יהיה בסדר. אז הנקודה הראשונה היא לפרק לגורמים ולהתמקד בטוב. נקודה השנייה, לא הכל או לא כלום. סוחר עשיר אחד הגיע לפני החפץ חיים עם הצעת שידוכים לבת המושלמת שלו. יש לו בת בלי עין הרע. בקש בשבילה בחור מתאים, אוקיי, בחיר הישיבה, הוא מוכן לתת לו סידור מלא, אתה יודע, דירה מרועטת, לעשות בכל ההוצאות של החתונה, נדוניה, וכמובן להחזיק את הזוג. 5 שנים, לא שנה באיזה יחידה עלובה, 5 שנים, כדי שהחתן יוכל לשקוד על תלמודו במנוחת הנפש. טוב, החפץ חיים סימן את אחד המצויני הישיבה, והשידוך קם והיה, מזל טוב! יפה מאוד. והבחור עבר לגור בעירו של החותן, ולא נשמע ממנו דבר. 10 שנים עברו, והחפץ חיים נקלע לאותה עיר. עובר ברחוב, פתאום הוא פוגש את מי? ברור, את הבחור! אבל הוא לא, הוא כבר לא נראה בחור. אתה יודע, פיתח איזה קרס קטנה, אתה יודע, כאילו, בעל בעמיו קוראים לזה. והוא רואה אותו, איזה פגישה נרגשת, אולי אף על השם החיבוק, היה שם החיבוק, לך תדע, חבק את החפץ חיים, אה? איזה, טוב, חיצת יד כמובן ברשמית, וכבוד הרב, וכן הלאה. ומה הרב עושה פה? מן הסתם הרב פה לצורכי הישיבה, איפה הרב מתחסן, ואני מוכן, אני רוצה, אומר לו הבחור, להגיע אל הרב בערב, לתת תרומה הגונה לישיבה. הבחור הגיע, תראה יפה, לא כאילו, אני רוצה להגיע, בזל השם, בלי נדר, אבל... הוא באמת מגיע, נותן תרומה מכובדת, והוא מסביר לרב, שברוך השם, הוא כרגע בעסקים. ואכן, החותן שלו החזיק אותו 5 שנים. אבל אחרי זה אתה יודע, קצת הכניס אותו לרזי המסחר. ועם הראש של בחור ישיבה, בבקשה, אז הוא התכוון שהוא ילמד תורה כמובן, ורק פה ושם שעה, שעתיים, מקסימום הוא יהיה במסחר, אבל לאט לאט הוא נסחף. עד שהוא מוצא את עצמו, כולו שקוע במסחר, והתורה מה תהיה עליה? בעזרת השם. אז אומר לך, חפץ חיים, תקשיב, בוא, מינימום זה כמו שתכננת מקודם, זאת אומרת, מקודם תכננת אני שקוע בתורה, וחוטף פה ושם מסחר. נו, אז לפחות אתה יודע, תעשה אותו דבר. תהיה שקוע מסחר עם זה, מה שאתה מצב שלך כרגע, אני מבין אותך, אבל תחטוף תורה לפחות, תחטוף תורה. אומר לו הבחור, כבוד הרב, אני לא שקרן, אני לא שקרן, אני לא מלך, חפיפניקים. הוא מסביר, אני בישיבה שמעתי שיעורים מהגאון רב נפתלי טרומפ. נפתלי טרומפ, אני זצ"ל, אני שמעתי שיעורים בעומק עיון, פרקים, גורסים סוגיות. למדנו להתעמק ולצלול לעומקה של סוגיה. טוב, כיום, תבין. הגעתי לבית המדרש, אתה יודע, אני בעסקים, קפצתי, אמרתי, נקפוץ לבית מדרש, כמו שהרב אומר, בוא נחטוף. ואני הזדעזעתי, כבוד הרב, היה שם שיעור, איזה מגיד שיעור, עזוב אותך, לבעלי בתים, חיפף אותם לגמרי, אני מלך הדף היומי ברבע שעה, אני מלך הנרצינות, מה? לא יודע, נו, לא, לא עומק, לא אפילו תוספות אחד, אני לא יכול לשקר, אני לא לומד תורה בשטחיות. טוב. חפץ חיים אמר לו יפה, באמת השקוף ברורה, אבל הרשה לי לספר לך סיפור, אמר. ותקשיבו טוב, יקיריי, כי לפעמים אנחנו גם נופלים בדברים האלה. מעשה ביהודי פשוט, אמר, בעל מלאכה. אמר לפרנסת משפחתו כל השבוע, אתה יודע, ללא הפוגה ובשבת, קצת להשלים שעות שינה. ההנאה היחידה כמעט, שאתה יודע שהוא יכול היה באמת ליהנות מנה, היה בערב שבת. ערב שבת, הוא לטבול במקווה, ובמקווה אז היה גם סאונה, או מה שקראו לזה שוויצבוד. איזה הנאות היו להם, כאילו, תן בסאונה, אתה יודע, אנחנו לא מבינים, אולי אתם מבינים, אני לא זכיתי לזה, כי במקווה אצלנו אין סאונה, אבל הרעיון הוא, אתה נכנס לשוויצבוד הזה, אתה מרגיש כמו איזה היפופוטם, מעלה עשן, כולך כזה, אתה מבין, אדם דם שמנמן כזה, ואחרי שאתה ככה טוב, טוב, אבל מזיע, אתה נכנס למקווה הקר. חבר'ה, מי שלא ניסה שוויצבוד, לא יודע מה זה הנאה בימיו. טוב, לימים אותו בן אדם לקה בליבול על פעם ישראל, הובא לבית חולים, טיפול נמרץ, ניתוח מעקפים, והרופא נותן לו אחרי זה הדרכה, תזונה נכונה ואיסור מאמץ. והדבר האחרון, בשום פנים ואופן, לא שוויצבוד. אין סאונה. סאונה תוכל להקפיץ לך את הלב, אתה לא, 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 נגמר. הבן אדם מתחנן, לא, כבודו, בבקשה, רק לא שוויצבוד. אומר לו, זה פיקוח נפש. מצטער להגיד לך, אם אתה נכנס לשם 5 דקות, לחץ הדם שלך עולה, הלב שלך יקפוץ החוצה, אתה מבין? יפתח את התפרים, יצא החוצה. טוב, שמענו, בסדר, בסדר. וכמובן ערב שבס מגיע למקווה, והוא מסתכל מבעד הזכוכית ויוצאות לו העיניים. הוא רואה שמנמנים יושבים שם, אני אומר לך, מעלים עשן כלשהו, איזה כיף, אחי. אני, אבל אסור, שמע, 5 דקות, לא, אף אחד לא מת מזה לגמרי. והוא נכנס, תן לי קצת ככה, יאה, זוז, תן, תעשה מקום, תעשה מקום. הוא נכנס, ובאמת, אחרי 5 דקות, קיבל שכר חורת, הלב שלו, אוף, 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 יצא החוצה, הוא בא לקפוץ למקווה הקר, אתה יודע, התעורר, פתאום הוא בא לקפוץ, המקווה ריק, המקווה ריק, הופ, התעלף. אנשים רצו, מישהו התעלף פה, עצו עליהם, מישהו התעלף. טוב, מישהו רץ אישה עם פוס מים קרים, שופך לו לפנים, ולאדם התעורר וצוק, אני צריך מקווה קר, לא מה, אני צריך מקווה קר. הוא אומר לו, בסדר, מקווה קר, אין מקווה קר, קח לפחות כוס מים, בבלי, קח כוס מים לפחות. אמר לו, החפץ חיים, שבת, מאמי. נכון שהיינו רוצים מקווה קר עם כל הגוף בתוך התורה, ברור שזה כדאי, אין שאלה בכלל, אבל בינתיים תחטוף מה שאתה יכול, קח כוס מים המלא, אין מים אלא תורה. כי אם דג נפלט מהבריכה, אפילו שהבריכה התייבשה, תאים אותו בכוס מים. הפעם זה בן אדם אחד הגיע לווטרינר עם הדג שלו, וטרינר זה דוקטור דולטיל כזה, כאילו הרופא חיות, אז הוא בא אליו עם הדג, אומר לו, הרופא, מה הבעיה עם הדג שלך? הוא אומר לו, יש לו אפילפסיה. הוא אומר לו, הרופא, הוא נראה לי סבבה של דג, מה שנקרא, הוא נראה לי, מה הבעיה איתו? הוא אומר, לא נראה שיש לו אפילפסיה. הוא אומר, בוא תראה, אני יוציא אותו מהמים, תראה איך יש לו אפילפסיה. בקיצור, דג שנפלט מהבריכה, תן לו אפילו כוס מים להחיות אותו, אתה מבין? נכון, היינו רוצים ללמוד תורה בעומק, אבל תחטוף מה שאפשר. יקיריי, זו הנקודה השנייה, וזה ההכנה לבין הזמנים. כי בין הזמנים יש הרי רוצים להגיד, בדרך כלל הצעה, שתשעה באב זה כמו בין הזמנים. הולכים כפכפים, קמים מאוחר, לא לומדים תורה. יפה מאוד, כן, כל ה... בקיצור, אנחנו חוטפים מה שאפשר. מה שאפשר. בינינו עכשיו, אף אחד לא שומע, אין מושג כזה בין הזמנים בעולם. אני אומר לך ברצינות, נו, אנשי עסקים, אין זמן עכשיו לחופשות. שום איש עסקים לא הולך לחופשה, ואם הוא הולך, אם הוא רציני, הוא הולך עם הלפטופ שלו, עם הטלפון שלו, הוא נשאר בקשר עם הבורסה, מה, אנחנו באים פה לביזנס בעולם, לא באים לנפוש, כאילו, וחוץ מזה, אין בנופש, כל הזמן יש, יש כאלה שעדיין בנופש בינינו. בעזרת השם יצילנו, ואנחנו בעזרת השם צריכים לחטוף מה שאפשר, מה שאפשר, כל זמן פנוי שיש, תן חמש דקות, חצי שעה, שעה, אין דבר כזה שאי אפשר. אז שלא יהיה מצב של הכל או לא, כלום. נקודה שלישית. אחרי שלמדנו שלפרק לגרובים נתמקד בטוב, למדנו לא הכל או לא כלום, והדבר השלישי, נא לא להאשים אחרים. אנשים לפעמים נהנים. מהרגשה כאילו, זה לא אני הרב. תאמין אם זה היה תלוי בי, מה אני אעשה הרב? תראה איזה הורים יש לי, תראה איזה שכנים יש לי, תראה איזה משגיח יש לי. אדם הראשון ביקשו ממנו דבר מסוים, והוא נמעד לפי דרגתו, והוא לא, במקום להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, שחזר לנו שמו היה אומר את זה, הוא היה חוזר לגן עדן, האישה אשר נתת עמדי, היא אשמה. האישה, אותו דבר. הנחש אישיאני ואוכל. זה לא אני, הוא השם. קין הורג את הבל. תחשיבו חידוש שראיתי בתנחומה, לא ידעתי שזה ככה. קין הורג את הבל, אלוקים פונה אליו, ועונה לו, השומר אחי אנוכי. קין אומר לבורא עולם, השומר אחי אנוכי. פירוש, הוא אומר לו, אתה השומר על כל הבריאות. מה אתה רוצה ממני? שמעתם? כאילו הוא מאשים את בורא עולם באחריות על הבל. וככה אפשר להמשיך, אלישה בן אבויה, אותו אחר, אומר לו רבי מאיר, חזור בך, בן אדם, חזור בך. ענה לו, אבא שלי השם, עזב אותך, הוא גידל אותי לתורה, לא לשם שמיים, באו שם כל חכמי ישראל, ואמר, וואלה, אלה מבעירי אש, וכן הלאה, משקר את הסיפור, אז לא לשם תורה. אמא שלי גם כשתהיה בריאה, קיבלה איזה בולמוס, באמצע יום כיפור, או לא יום כיפור, לא משנה, הכילו את הדבר האסור, בת כל אשמה, אתה יודע, בת כל יצא, אני אומר לך, ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ ממני. מה אתה רוצה ממני? בקיצר, כולם אשמים, רק לא אני. והרבא שלנו, הרבא שלנו זה רבי אליעזר בן דורדיה. זה הרבא שלנו, אתה מבין? יהודי שהגיע לשאול תחתית, אבל באמת שאול תחתית, וכל אחד מכיר. בקיצר, הבן אדם הזה בשלב מסוים מקבל סתירת הלכי של חייו, והולך ויושב בין שני הרים וגבעות, ואומר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים, בקשה, בקשו עליי רחמים, אני מצב לא טוב. הם לא ענו לו, אבל הוא דמיין מה הם יכלו לענות לו. והם אומרים לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו, ואז הוא עובר דרגה אחרת, אוקיי, שמיים וארץ, בקשה, פליז, בקשו עליי רחמים. שום דבר, שמיים וארץ, אומרים לו, אותו דבר, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו, כולנו בצרות, חמוד. ואז בסופו של דבר הוא מגיע להמשפט שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו 24-7. אין הדבר תלוי אלא בי. אין הדבר תלוי אלא בי. אם אתה באמת רוצה, אם את באמת רוצה, אין מציאות בעולם שאני לא יכול. אין הדבר תלוי אלא בי. אם תחכו שמישהו יעזור לכם, שמישהו יוציא אתכם, שמישהו יעשה עבורכם את העבודה, אתם תתאכזבו. במוקדם, במאוחר, בשלב מסוים, אתם תתאכזבו מהאנשים, ואני אומר לכם, זה, מה זה כואב? לפעמים אתה מרגיש, בונה, אני משקיע את החיים שלי. אני שומע את זה מהורים, תחשבו, שהילדים יחשיבו, אני אומר לכם. ההורים משקיעים בכם, זה לא נתפס בכלל כמה. ומה הם מבקשים? קצת נחת. קודם כל, לכו בדרך שלנו, אומרים להורים, אנחנו מבקשים מכם, מה? שמרו תורה ומצוות, מה כבר ביקשנו? לא ביקשנו שיהיו גדולי הדור. תשמרו תורה ומצוות. וזה בשבילכם, אם לא בשביל מה שנקרא, זה לא בשבילנו, זה בשבילכם, אבל קצת בשבילנו, כי תרחנו, עשינו. ודבר שני, שתהיו בני אדם. כל אחד יחליט מה קודם למה. בסדר, יש כאלה דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר תהיו בני אדם, אחרי זה תורה, שגם לא, עדיף לי שילמד תורה, עד שהוא יהיה בן אדם, השם יעזור לו. בקיצור, אתה מבין, ואז ההורים מרגישים, הרב, לא שווה להשקיע. אני קולט עליו בוציני, בוציני, מקטפי הדינן. אתה קולט ילדים מגיל קטן כבר, מה? אני רואה אותו, זה הולך להיות לי ברדקיסט מגיל קטן. בוא נעניז, אני בועט בו מגיל אפס כבר, חלס. חס ושלום. אין הדבר תלוי אלא בי, אתם תעשו מה שאתם יכולים. תשאירו לבורא, בורא עולם גם קצת מעבודה, שלושה שותפים באדם. אם ההורים עכשיו שומעים אותי, ואתם מרגישים מצוקה כלשהי לילדים, בפרט אם בגיל צעיר, זה סימן מבורא עולם, בבקשה להתפלל על הילד הזה. לא להישבר ממנו, לא להתרגש ממנו, מה שנקרא, להתפלל עליו. להתפלל עליו, לבקש מבורא עולם, בבקשה שנזכה נחת יהודית. כי בסופו של דבר, בכל דבר יש נקודה של אור.
וזה השיר הבא.
נקודה של אור. תזכרו שיש את זה בכל מצב בחיים, בכל בן אדם בעולם, וגם בעצמנו.
האוויר נגמר לאט לאט ואין עוד אור שקיעה חלפה ענני שלווה חוללו סופה כחורף קר עיניו סימה שיש מחר דו 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 והדמעות זולגות כמו הגשם אין לו מרפות מתוך האפלה נגלית לי קרן משום מקום זה עוטף אותי בחום וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור אז אזכור בסוף תמיד אבל תמיד יש נקודה של אור הימים חולפים אין בהם שינוי אין מטרה להתמודד לכבוש פסגה אין סיבה לחלום על אותו עתיד אותה תפילה ליום חדש תמיד יש נקודה שלו מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום זה עוטף אותי בחום כשהדלת נעולה ואין לאן לחזור אז אזכור בסוף תמיד אבל תמיד יש נקודה של אור מתוך האפלה משום מקום זה עוטף אותי בחום בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלו.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה בצלאל כהן עם העדכונים וחותרות הבוקר, בתשע קובי פינקלר לוקח אתכם לטיול משפחתי מושלם, ברבע לאחת עשרה אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, ובאחת עשרה הבית ספר הגדול בעולם במעדורת בין הזמנים מיוחדת עם אשר גרייבר והמחנך הרב מאיר פנט. גם בבין הזמנים כל חי תמיד איתי.
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
משקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון בתשע, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר אני רוצה לגעת בכמה נקודות חשובות עכשיו. בנקודה הזאת היא כך. קודם כל, זה אני. מה זאת אומרת זה אני? תקשיבו, כשאני מדבר על איך שאתה יודע להתמודד עם מצבים קשים, לפעמים אתה קצת מתאכזב גם מעצמך. כן, גם מעצמי אני מתאכזב לפעמים, חשבתי שאני אצליח יותר, חשבתי שאני אחזיק מעמד, הנה עוד פעם עכשיו נפל, וכן הלאה. זה אני, מה זאת אומרת זה אני? תשימו לב טוב לנקודה מאוד מעניינת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. יש גמרא ידועה, ובעצם הגמרא שמספרת שרבן שמעון בן גמליאל, הוא באמת שימש את אבא שלו, אבל תדעו לכם, אומר, אני מעיד על עצמי, לא הייתי כמו עשיו. בונה עשיו הזה ליגה, אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים לוחלכים. תשמע, לא הייתי עכשיו מחליף בגדים מיוחדים, אתה מבין? בוא, אתה יודע, לא נגזים, אבל הייתי משמש, תראה, זה יפה שהוא בכלל שימש את אבא שלו, אבל בכל זאת הייתי משתמש לא דווקא בגדים לוחלכים בדווקא, אבל אתה יודע, לא הייתי מחליף בגדים. בשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אתה יוצא מהבית, אתה מדגם את עצמך, מה שנקרא. אתה לא יוצא עם הקרוקסים שלך, אחי. אתה יודע, אתה קצת גם מתלבש נראה טוב. אתה יודע, בכל זאת בבית אלפים מסתובב עם כל מיני בגדים. אתה יודע, מרופטים יותר, מרופטים פחות. אתה לא יודע מה, חולצה כזאת, כזאת. אתה יוצא החוצה, לא מתאים. אתה מתלבש, וזה יפה. עשיו, כשהוא היה משמש את אביו יצחק, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. שמעת? בגדי מלכות. הוא היה אומר, זה לשם ייחוד קודשה בריח ושכינתה. אני הולך לכבד את אבא. אני מתלבש כראוי. והוא היה מכבד את אבא. אני, אתה יודע, אומר הרב, אני הייתי מעביר אותה, מה שנקרא. נו, לא מובן, אה? למה? מחילה, אני רוצה להבין, אבל אם רבן שמעון בן גמליאל אוחז שלכתחילה כדאי להתלבש בגדים יפים שאתה משמש את אבא, אז בכבוד הרב, בכבוד, כאילו, מה הבעיה? תחליף בגדים! אתה הרי משבח את עשיו, אתה אומר לי, תקשיב, עשיו הזה הוא בדבר. נו מה, אתה לא יכול שנייה להחליף בגדים לכאורה? אנחנו מנסים להבין, כן? אנחנו לא מעבירים ביקורת חס ושלום, רוצים להבין. תכנס שנייה לחדר, שתי דקות, אופ, 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 וזהו. הבנתם את הנקודה? תכף ניתן תשובה אחת על הכל, כי אותו דבר גם מרעוק בה. מרעוק בה אומר על עצמו, אני כחומץ בן יין לגבי אבא. אבא שלי כשהיה אוכל בשר, לא היה אוכל גבינה רק למחרת באותה שעה. לא תגיד לי מחכה 6 שעות, כלום, אתה יודע מה זה? עד למחרת. אבל אני, מה אני אגיד לך, אני עם הרוקבה הייתי, נכון, באותה סעודה לא הייתי אוכל, אבל הייתי אוכל לסעודה הבאה. כאילו, מה שצריך לחכות, לחכות, לא יודע מה כמה, 6 שעות, 6 שעות, זהו, לא הייתי כמו אבא שלי. אני לא מבין, עוד פעם, אותה שאלה. מר עוקבה, מדובר פה על אנשים קודש קודשים, אנשים שיכולים לחיות מתים. אז להתאפק עם גבינה, הם לא יכולים. כאילו מה, אתה, אני חייב שוקו, תקשיב, אני חייב איזה, נכון, חס שלום, אני מדבר על השפה שלנו, זה לגבינו, הם לא שותים בכלל שוקו, אבל הנקודה מבחינתנו, מר עוקבה, אם באמת יש עניין, אתה אומר שאתה בן חומץ בן יין לגבי אבא שלך, שהוא היה מחכה 24 שעות. חכה גם אתה! מה, זה לא, אני חייב פיצה עכשיו, אני לא יכול, אני בשרי, לא בשרי, תהיה אין פיצה עכשיו. נכון? אלא יש פה יסוד, יקיריי, שהיסוד הזה הוא אמור להוות עבורנו שיעור, והשיעור הזה, זה, בוא נגדיר את זה ככה, אל תנסה לחכות אחרים. אם הגמרא מספרת לנו את זה, זה לא כדי להעביר ביקורת חס ושלום, זה כדי לחנך אותנו. אל תנסה להיות מי שאתה לא. ואני אסביר מה אני מתכוון. לפעמים אדם, אתה יודע, רואה בחור אחר, הורים אחרים, לא יודע מה, אתה אומר, אני רוצה להיות ככה. מקסים, אתה יודע, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, צריך שאיפות, אתה מקבל מושגים, מדהים. אבל לפעמים אני קופץ מעל הדרגה שלי. ואז אני נשבר. אחד יגיד לי, רב, אני רוצה להיות הסטייפלר, 36 שעות אני ישן, אני לא מתורה, ואחרי זה אני ישן. ואז הוא ישן לי שבועיים. זה במשבר, אתה מבין? מי ביקש את זה, אתה מבין? שמעתי ראש ישיבה אחד סיפר לי על הבן שלו, שהחליט, בחור ישיבה, שהחליט לנהוג איזה חומרה, באמת, אופה, אני לא אגיד את החומרה שלא יקבלו רעיונות, אבל באמת כל הכבוד, אין ספק, זה מעלה גדולה, אבל השאלה היא אם זה הגיוני, זה לא הגיוני, לעצור בעדו, לא לעצור בעדו, להוריד אותו מהעץ, לדחוף אותו לדבר הזה, תראה, לפעמים אנחנו באמת לא יודעים בעצמנו. אולי זה מצד יצרה טוב, אולי מצד יצרה רע, אני לא יודע. כמו שאני אגיד לכם מה הבעיה, זה לא כזה, זה הוא החליט להיות בתענית שתיקה, מה שנקרא. תענית דיבור, אבל לא סדר אחד. זהו, הוא בתענית דיבור, עד הודעה חדשה, מה שנקרא. אז אני לא יודע, אולי הוא כן תחם את זה בזמן, אבל בקיצור, זה לא היה לא יום ולא שבוע. והראש ישיבה הגיע למרן הרב שטיינמן זצ"ל לשאול אותו מה לעשות. להוריד אותו מזה, לא להוריד אותו מזה וכדומה. אז לפחות חלק מהתשובה הייתה, האם הוא עושה את זה עם שמחה? האם הוא עושה את זה, אתה יודע, עם חיוך? או שעושה את זה, אתה יודע, עם פרצוף תשעה באב, מה שנקרא? כאילו, ככפאו שד, כאילו, בכוח. אם הוא עושה את זה בכוח, אתה יודע, כאילו מלכים אותו, אין ברירה, אבל חייבים, כי זה רצון השם. אז הוא לא יחזיק מעמד. ויכול להיות שהוא פול מזה למשבר מאוד גדול. זאת אומרת, צריך להיות חכם, מעבר להיות צדיק. חכם להכיר את הכוחות שלי, להכיר את היכולות שלי. חכם גם להתייעץ עם גדולים ממני. כולני, אתה יודע, אולי אני באמת סתם מנסה דברים שזה לא שייך. זה כמו להבדיל דיאטות. יש כאלה, אני עושה דיאטה, זהו, עד בין הזמן אם אני יורד 35 קילו. הרי לא תצליח. ואז היא תתעצבן, ואז יאללה, אני לא, אני נמאס לי עם כל הדיאטות האלה, ואני אוכל כמו עכשיו, הבנתם? יופי, יופי. אז אנחנו צריכים להיות חכמים. אז הגמרא מספרת לנו, אל תנסו לחכות אחרים, אם זה לא אתם. וזו עבודה שעבורנו אנחנו צריכים ללמוד גם כן, כדי לדעת בעזרת השם איך לטפל בעצמנו נכון. כי כן, צריך לטפל בעצמנו נכון, אני קורא לזה לטפל. צריך לדעת, כן, לקבל את עצמי. זה אני. זה אני. זה אני ואני לא מושלם. לפעמים צריך גם חיזוק. ולא רק אנחנו. בואו אני אקרא לך שתי גמרות, אולי שלוש, שזיעזעו אותי עד עם כן נשמתי. הראשונה מספרת לנו על סיפור במסכת תענית. ואומרת הגמרא, רב לזר עמד לפני התיבה. יש תענית גשמים, אין גשם. לוקחים את רב לוזור הגדול, כבוד הרב, תתפלל! כבוד הרב! אתה יודע, תעמוד לפני התיבה. מן הסתם כל העיר יוצאת לרחובה של עיר, אלפי אנשים, רב לוזור! רב לוזור! עם התרגשות אדירה. זהו, הרב הולך להרביץ תפילה עכשיו, זוזו, תנו לרב, זוזו! ורב לא עוזרת אליהם מכין את עצמו מן הסתם, אבל במקווה מתחיל 24 ברכות. זה לא תפילה רגילה, אתה יודע, בשקט, בלחש, אף אחד לא שומע. בסדר, נענית, לא נענית, אף אחד לא מתרגש מזה. פה מדובר שהוא שליח ציבור של כולם, אחרי שכולם מחכים, והגיעו למסקנה שאין ברירה, צריך באמת תענית, וצריך לצאת לרחובה של עיר, והרב עכשיו הולך לברך 24 ברכות, תפילה מיוחדת, להוריד גשם, והוא עולה לתיבה! הוא עולה לתיבה! הוא מתחיל להתפלל ו... כלום לא קורה. אה? טוב, אין מה לעשות. יש פה עוד מישהו? הנה רבי עקיבא. תנו לרב לעלות! תנו לרבי עקיבא לעלות! רבי עקיבא, תמיד, בענבה, עולה לבמה, אבינו מלכנו, למען חרחם עלינו, גשם! אנחנו לא מאמינים. מה זה? ראית? רבי עקיבא, אה? רב לא זה? מה? התחילו לרנן. אתה מכיר את אלה המרננים? התחילו לרנן, כנראה, אתה יודע, בוא... לא עושים השוואות, אבל רבי עקיבא שיחק אותה. רבי עקיבא כנראה עולה עליו בכמה דרגות. יוצאת בת כל מן השמיים, ואומרת לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. מה? בת קול לא יוצאת קול שנייה, אתה יודע, זה לא, הוא צייץ בטוויטר שלו, אני יודע איך קוראים לזה, אה? הוא העלה סטטוס חדש, זה הסטורי, הסטורי שלו. לא, אלא מה מדובר פה? יוצאת בת קול מן השמיים כדי להשתיק מרננים. לכאורה מה אכפת לנו? שירננו! זה עושה להם טוב, זה מה שנקרא הקיק שעושה להם את זה, זה עושה להם את זה, מהשעמום חפשים אקשנים, אתה מבין? תן להם לרנן, יאללה שיהיו בריאים! לא, 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 יכול להיות שרב לזר הגדול ייפגע, יכול להיות שיהיה פה, אתה יודע, קצת איזה דקירה בלב קטנה שרב לזר ירגיש... אז יוצאת בת כל מן השמיים, ומכריזה לא שזה גדול מזה, ממש לא, שניהם אותו דבר. רק יש פה משהו אחר. והמשהו אחר זה בכלל לא קשור לגדולת הבן אדם, זה דרך בעבודת השם. וכך מסביר רב סוסלנטר, שזה דרך בעבודת השם, מכיוון שרב לא זור הגדול, הוא היה מבית שמי. וממילא זה הדרך שלו, הקפדנות של שמי. וממילא, מי אמר שהלל צודק? לא, זה וזה דברי אלוקים חיים. זה הייתה מחלוקת בדרכי העבודה, אם להתנהג במידת הענבה או לכבד את התורה, צריך להתנהג במידת הקפדנות. מה רצון השם? וכל אחד להתנהג על פי שיטתו. ואם היה שמי סבור כהלל, שעל פי תורה צריך אדם להתנהג במידת הענבה, גם הוא היה ענב כהלל, אין שום בעיה. וכן הלל, אם הלל היה סובר שעל פי תורה צריך להיות קפדן, אז הוא היה קפדן, בדיוק כמו שמי. זאת אומרת, שמי מקבל שכר על קפדנותו כמו שהלל קיבל שכר על ענוונתותו. כי שניהם עושים את רצון בורא עולם, יופי. אז מה שעכשיו רבי עקיבא מעביר על מידותיו, זה מידה כנגד מידה, לכן הוא נענה בתפילה, לא בגלל שהוא יותר צדיק מרב לזר גדול. אז מפה טיפ קטן, שמופיע בספר המידות לרבי נחמן מברסלב, שמי שמעביר על מידותיו, מעבר לכל המעביר על מידותיו, מעביר לו על כל פשעה וכן הלאה וכן הלאה, גם תפילתו נשמעת. אבל עבורנו השיעור מספר אחד, אתה רואה שגם רב לזר הגדול, עם כל העוצמה שלו, זיפגע לו בכבוד. כן, אם ירננו עליו, אם ידברו עליו. הוא גם בן אדם, הוא גם בן אדם. וזה מקסים לראות, הוא גם בן אדם. אז גם אני בן אדם, וגם את בן אדם, וגם אתה, וזה לגיטימי, שאנחנו רוצים שיכבדו אותנו, אנחנו רוצים שיגידו לנו מילה טובה, ולפעמים גם יש לנו מעידות, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא רוצים שירדו עלינו, או חושבים שאנחנו לא בסדר, או שקצת כל מיני ישפטו אותנו, כל מיני יעירו לנו. לא, בסדר, אני מתמודד. יופי! עוד גמרה שם, הגמרה מספרת שנפטר רב יוסי. רב יוסי הנכד של רבי שמעון בר יוחאי. רב יוסי ברב לזר ברבי שמעון. מביאים אותו למערה של אבא שלו, כולם מכירים את הסיפור הזה, רובץ שם הנחש על פתחה של המערה. לא מניח אותם להיכנס. כאילו, תשוב, זה הלוויה ענקית של גדול הדור, גם בין השאר, אחד מהתנאים. רב יוסי הנכד של... כולם עולים למרון, כאילו יושב בסתר עליון בצל שדה, התלונה על כולם, כדי אלפי אנשים, כאילו, לא לגעת במיטה, רק מי שטבל, רק מי שטבל. מגיעים למערה, רוצים לקבור אותו במירון שם עם כולם. רואים נחש.
בוא נחצוף, זוז! זוז!
שום דבר.
ההוא לא זז.
תן לה, לא רוצים להכניס בן אצל אביו.
כלום. תראה מה זה, אה?
עכשיו, יש מתנאים. בני עדיין עושים נגל של עצמות. יכולו לקחת הנחש הזה, להעלים אותו בשנייה. הם הבינו שזה משמיים, אוקיי? ואז שוב פעם התחילו אלה החבר'ה המרננים. כסבורים העם לומר שזה גדול מזה. תקשיב, רבי יויסי, כמה שזכור לי הסיפור עליו הרי שהוא בעל תשובה. אופה, בעל תשובה. נכון, הגמרא מספרת שהרבי, רבי יהודה הנשיא, הוא זה שהחזיר אותו בתשובה, סיפור שלם שמה. זאת אומרת, הוא לא היה, הוא בעל תשובה. תראה, אנחנו אוהבים בעלי תשובה. באמת, מכבדים אותם כל הכבוד, כמו שבעלי תשובה עומדים, אבל לחדר שלנו, כאילו, אוהבים אותך חמוד, אבל תשמע. אז ככה חשבו. כסבורים העם לומר שזה גדול מזה, בכל זאת, עם כל הכבוד, רבי יוסי חזר בתשובה, ואתה לא יכול להכניס אותו לאותו מערה עם רשבי, אוקיי? עם רב לזר הבן שלה, לא שייך! אז יוצאת בת קול מן השמיים עוד פעם. יוצאת בת קול ואומרת, לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה היה בצער מערה, וזה לא היה בצער מערה. זאת אומרת, רבי יוסי הוא ענק, הוא ענק לא פחות, מרב לזר לא פחות, מרבי שמעון בר יוחאי, רק הם עברו צער מערה 13 שנה. ולכן הם מפנים, והוא לא יכול להיכנס, זה לא קשור, הוא ענק, אבל לא, יש להם אקסטרה, יש להם משהו שזה, זה שלהם, אפשר לקחת זה מהם. נו, ואם יגידו שהוא זה גדול מזה? שיגידו. מה אכפת לך? א', הוא כבר נפטר, רבי יוסי, נכון? נו, אז מה? שיגידו שהם יותר גדולים, חזק וברוך, בסדר? בסדר, עושה לכם טוב על הנשמה? שאתם אומרים שהוא יותר גדול? בסדר, תגידו, תגידו. לא. זה יצער במידה מסוימת את רבי יוסי? זה יפגע בו? זה יעליב אותו? אז תצא בת קול מן השמיים, אתה מבין? אין דברים כאלה, אני אומר לך, הגמרא מספרת לנו את זה, אז אני חייב להתחזק בזה. שכן, כן, אני בן אדם, ואם ענקים כאלה הם בני אדם, מה שנקרא, שגם הם חשוב להם, כן, חשוב להם שמה אומרים עליהם, וחשוב להם שהם יהיו אנשים טובים וחשובים, ואנשים יעריכו את העבודה שלהם, ולא יחשבו שמישהו יותר גדול מהם או פחות גדול מהם. זה חשוב, עד כדי כך חשוב, שמגיעה הפצצה האחרונה של חוני המעגל. מה זה קשור? זה קשור, כי אם דיברנו על ענבים, אז בואו ניקח איזה שיר קטן של ענובים. לא, כן, ענובים. ענובים, כי אחרי תשעה באב, אנחנו צריכים פה עכשיו קצת איזה שיעמוד על גג בית המקדש, ויגיד ענוב! ולכן הלאה, ואולי נשמע את זה עוד היום בעזרת השם, ואחרי זה נבין מה קרה עם חוני המעגל. תראו סיפור מדהים, שבעצם מגלה לנו עד כמה אדם צריך. הערכה, כבוד, לא שיכבדו, אבל שכבוד מינימלי. טוב, חכו אחרי השיר.
Yeah.
ריעור באור שזורח. בעזור השם שנזכה לראות את זה. ואנחנו עכשיו עוברים קצת לחוני המעגל. הגענו לחצור הגלילית, שם קבור חוני המעגל, והסיפור שלו פשוט מדהים. כולם מכירים את זה, חוני המעגל היה גדול הדור. היה צדיק, יסוד עולם, והוא נרדם ל-70 שנה. סיפור בגמרא מסכת תענית. כאשר הוא מתעורר אחרי 70 שנה, תחשבו איזה שלופר היה, זה לפי דרגתו כמובן מה היה שם, אבל הוא קם אחרי 70 שנה. טוב, הולך הביתה, הכל השתנה, זה לא נתפס, אני אומר לכם, אז גם היום, אני גדלתי בהרצליה, אני אומר לכם, הסתובבתי שם, אתה לא מזהה מה זה לפני 20 שנה אפילו, אני אומר לכם. איזה דברים חדשים, מה זה המרינה ומה זה הקניון הזה, מפה זה יצץ לנו פה עוד רגע, אוקיי. תחשוב 70 שנה, המדינה שלנו 72 שנה. נו, תראה מה היה פה לפני 70 שנה. יפה מאוד. בקיצור, חוני המעגל מגיע הביתה. שואל, בנו של חוני חי? אמר לו, לא, בנו כבר נפטר, אבל הנכד חי. ואז אומר להם, אני הוא. אני, כאילו, זה אני. אתם זוכרים, חוני המעגל? זה אני. ולא מאמינים לו. תקשיבו טוב. לא היה שם אף אחד. זה לא כמו היום. תמיד יש לו תמונות בסלון של הרב. או תראה לי, זה הפייסבוק של הרב, זה הרשמי שלו. כאילו, זה באינסטגרם, יש לו באינסטגרם. מאיפה ידעו איך הרב נראה? טוב, אז לא היה תמונות, ולא מכירים אותו. תחשבו, אתה בא כאילו, היי, זה אני. על מי אתה עובד? נו, ברצינות. טוב, עולה לבית בית המדרש. שומע את התלמידים לומדים. מחוברת לנו שמועה זו בימי, כי בימי חוני המעגל. זאת אומרת, שומע את התלמידים, מזכירים אותו. שיהיה מאיר עיניהם שבתורה ופושט כל ספקותיהם. אז הוא ניגש אליהם ואומר, אני הוא. זה אני. ולא האמינו. תחשבו עכשיו, בואו נגיד, הארי הקדוש. תארו לכם עכשיו סתם של הספורט, מה שנקרא. אתה יושב בית מדרש וכולל קבלה. פתאום מגיע מישהו, באמת, יש הדרת פנים, הכל בסדר, ואומר לך, אתם לומדים פה עץ חיים. אתה יודע מי כתב את זה? קיצור זה אני. רבי חיים ויטל, תלמיד שלי, אבל זה אני. אני הארי הקדוש. איך אתה היית מגיב? תגיד את האמת. שמע, בוא, אוהבים אותך. תקשיב, יש פה פינת קפה, תעשה לך קפה קצת, אתה יודע, בסדר השם, לא, ברור שזה אתה, הרב, לא. טוב, אז תגיד לי, היום אנחנו ספקנים כאלה, לא יודע, לא מאמין באף אחד, גם מי שחי אנחנו לא מאמינים בו, אז חס ושלום, אתה יודע, כל אחד, עזוב אותך, מי אמר שאיפה? באמת, זה נקודה כל כך שחסרה לנו, ואנחנו חייבים להתחזק בזה. אמונת חכמים. אתה יודע, בזה אנחנו צריכים ללמוד. בוא, אפילו בעלי תשובה כאלה, אתה יודע, כבוד הרב, כבוד הרב, לא משנה מי זה הרב הזה אפילו. זה, בשבילם זה כבוד הרב. אתה יודע, לפעמים אתה רואה, לפעמים, אתה יודע, יכולים להיות... אתה מרגיש כאילו מה, גם אני תלמיד חכם, גם אני, זה בסדר, מי, חס ושלום. זה הורס את הילדים ברמות ש... בפרט חס ושלום מדברים על זה, אני מסתם אף אחד לא מדבר על זה, לא בשולחן שבת ולא בשום דבר. אבל ברגע שמזלזלים, אז כאילו נגמר הכל. נגמר הכל. אם אני לא מעריך גדולי ישראל, או אפילו כל תלמיד חכם, אם כל אחד בסדר, אז הוא אומר ככה, בסדר, בסדר, בסדר. אז כאילו, ממי נלמד? ממי נקבל, אתה יודע, הרב צריך להיות כמלאך השם צבקות. כל דבר שהוא אומר, כאילו זה, וואו, זה הרב אמר, נגמר, הרב אמר. דברי אלוקים חיים. אם אנחנו מאבדים את זה, לפי זה אנחנו שומטים את האדמה שעליה אנחנו עומדים. כי אז גם עליך יגידו, כאילו, מי אתה? זהו, זה הילדים יחשבו, אז לי יורי ואני עשיתי לי, אותו דבר עוד רגע. אוקיי, טוב, בקיצור, אני חוזר, חוני המעגל, אני הוא ואף אחד לא מאמין לו. איי, ולא כיבדו כראוי, חלשה דעתו וביקש רחמים ונפטר. מה? חוני המעגל, זאת אומרת, מדובר פה על תנה, מדובר פה על גאון, על אדם שעושה אג אוגה, אתה מבין? עושה עיגול על הרצפה, ואומר לאלוקים, אני לא יוצא מפה! עד שלא יורד פה גשם, אני לא זז מפה! נו, דרך היית, איזה היית היום? הייתי נשאר שם עד 120, מה שנקרא, תבנה שם בית, תתחיל, תתרגל למקום, חמוד. אז הבן אדם קודש קודשים. ובכל זאת, ברגע של... אף אחד לא מעריך אותו. אף אחד לא מעריך את מה שהוא עושה, אף אחד לא מעריך את, את התורה שבו. אז, אתה מבין, חלשה דעתו. ביקש רחמים ומת. אז אין לנו השגה באמת מה זה הדבר הזה, אבל אתה רואה, אם נענו לו משמיים, אז הבינו את הצער הענק שיש לו. ועבורנו להתחזק, כי אני בן אדם. אז קודם כל אני רוצה שנפתח, נקרא לזה עיניים טובות. עיניים טובות. עיניים טובות להסתכל בראש ובראשונה על עצמנו. עם כל העליות וירידות, להסתכל בעיניים טובות על עצמנו. אחרי זה בעיניים טובות על הסובבים הקרובים שלנו, על אשתך, על בעלך, על הילדים, על הילדים, על הילדים, על הילדים, בסדר? גם שהם, אתה יודע, ובין הזמן אם בכלל אתה יכול לראות תופעות של באמת התמדה, דירה בתורה, בירת שמיים, שעושה לך נחת, אבל לא תמיד, אתה מבין? עיניים טובות, עיניים טובות על אשתך, על בעלך, על ההורים שלנו, וכן הלאה על השכנים ועל כל עם ישראל, ונאמר אמן, כי בכל זאת הרי אנחנו יצאנו מתשעה באב, ולא לשכוח, ודיברנו לפני כן הרבה על אהבת ישראל, וכן הלאה, שלא נחשוב, זהו, סיימנו את העבודה, ועכשיו, וכן הלאה. כי לכל אחד יש תקנה, ואתה יודע, עשיתי לעצמי רשימה כזאת, אנשים שלא הייתי מאמין, מה שנקרא, שיצא מהם כביכול. אז חזל מביאים לנו רשימה, אם זה רחב, שהייתה מהכנענים, והיא עושה תשובה ושורה לרוח הקודש באותו רגע. היא נתגיירה ומתחתנת עם יהושע, לא אחר מיהושע בן נון. אתה יודע מה זה יהושע בן נון? לא, תלמיד משמש, תלמיד של מוישה רבנו, שושלת הקבלה, משה קיבל תורה מסיני ומוסרה ליהושע. מה צריך יותר מזה? מנהיג, מכניס את כל עם ישראל, וכן הלאה, שמש בגבעון דום, ומעמידה שמונה נביאים, והם כהנים. ככה גם יתרו שעובד את כל העבודות זרות שבעולם. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. רש"י מפרש שהיה מכיר בכל העבודות האלילים שבעולם ולא הניח עבודה זרה אחת שלא עבדה. ומדובר פה לא סתם כאילו הוא קרא פילוסופיה של עבודה זרה. זה היה תקופה של עובדי עבודה זרה באמת. על אמת מה שנקרא. נו. אז אתה רואה שבכל זאת הבן אדם הזה... זוכה להתגייר, זוכה שהחתן שלו יהיה משה רבנו. נו מה? וכן הלאה וכן הלאה. ככה חזל מביאים גם על האבות הקדושים, שכן, הייתה אישה בשם תמנה, בת מלכים הגברת, באה להתגייר, באה לאברהם יצחק ויעקב, לא קיבלו, הלכה הפכה להיות פילגש לאליפז בן עשיו, ויוצא ממנה עמלק שמצער את ישראל. אומר שם הרשי, למה? מה היא טעמה? דלא באה אלוהו לרחקה, אסורה לרחק אותה. מוטב שיש שפחה לאומה זאת, היא אמרה. אתה מוכנה הכל, הכל, הכל. טוב, אז אתה רואה שלכל אחד יש תקנה? ולא צריך להמשיך, אבל גם עכשיו לא רוצה להזכיר לכם את תשעה באב, אבל בכל זאת, נרון קיסר. בסדר? בשלב מסוים גם הוא. פסוק לי פסוקך, אומר לי, זה ינוק האחד. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל, טק, מבין שחבל על הזמן שלי, אני לא הולך להיות עכשיו כלי שרת, שאחרי זה בורא עולם יחפר את ידיו כבחול בי, ערק ועזל ויגייר. בסדר? עזב הכל, מתגייר ונפק ממנו רבי מאיר, מאיר בלנס, נבוזרדן, שר הטבחים, כידוע, לא נרחיב הפעם, אבל הבן אדם הזה תובח שמה במיליונים, מיליונים, עשיתי חשבון, משהו כמו 2.5 מיליון לפחות, בכל ירושלים והסביבה, 2.5 מיליון, אתה יודע מה זה? הוא רואה את אדם שזה חריה, כל הסיפור, בסופו של דבר מגיע לרגע של אמת, אחרי שהוא שוחד את כל העולם ואח שלו, על אדם שזה חריה, והוא אומר לזכריה, זכריה, זכריה, כאילו הטובים שבהם, כבר, מה אתה רוצה, אני אמחוק את כולם? ואז אדם נרגע. ופה אומר הסבא מסלבודקה, הגיע נבוזרדן הזה לרגע של אמת. שיקירה היה לוואי, ואנחנו גם כן נצליח ברגע מסוים לשנות את כל החיים שלנו. הוא מגיע לרגע של אמת, כאומר הסבא מסלבודקה, היה לו ניסיון אדיר לנבוזרדן הזה. הנה, לכאורה, לכאורה, משמיים הסכימו איתו. אתה רואה שהדם נח בסוף. הוא אמר לדם, כאילו הוא דיבר על זכריה, כאילו מה אתה רוצה, אני אחריף פה את כולם, ובשלב מסוים הדם נרגע. אז הנה, הוא יכול להגיד להם, בבקשה, אתם רואים? משמיים הסכימים איתי. אבל הוא עשה חשבון אחר, והוא הבין שאם בורא עולם מקפיד על נשמה אחת יהודית, עד כדי כך, מה איתי, מה איתי, אומר שרצחתי כל כך הרבה, תלק, אותו דבר, עוזב הכל, שולח להם את הצוואה ומתגייר. ואני אומר, תנסו להבין את זה, סתם להתגייר זה קשה. מה, בוא נראה אתכם כל מה שנקרא. אתה לא חייב שום מצווה, אתה לא חייב כלום. עכשיו, שבע מצוות בנוח בהליכה, אתה עושה את זה, שום בעיה, נכון? אתה רגיל לאכול הכל, אתה רגיל לעשות מה שאתה רוצה, שבתות, חגים, ימים טובים, שום דבר לא מקביל אותך, לא תפילות ולא תפילין ולא תרת המשפחה ולא כשרות ולא שבתות וכלום, אחי, איך יפה מה שנקרא. אתה מתגייר? לחזור בתשובה קשה, להתחזק קשה, להתגייר? עכשיו, מה תתגייר שעם ישראל בשיא תפארתו, אתה אומר, תקשיב, אני רוצה להיות עם החבר'ה האלה. הם על הליגה עכשיו, הם בפסגה, אני רוצה חלק מהם. על איזה תקופה אתה מדבר? שטובחים ורוצחים את עם ישראל. שים לב טוב. עכשיו, מלא תגיד לי, הוא בן אדם איזה לפלף כזה, אחד שגם ככה נבח לא הלך לו בחיים. אז אמר, נתגייר, אולי אצל היהודים ילך לי קצת יותר טוב. אתה מבין? פה אף אחד לא, שם לפחות אין הרבה יהודים, אז אני אהיה משהו. לא, הוא הרמטכ"ל. בוא נה, הוא עכשיו בבבל, אחד הסלבס, מה שנקרא. לא יודע מה הלך שם בבבל, אבל נראה לי, הייתה שם חגיגה. לא נראה לי מסכנים שם, אתה מבין, זה עובדי לילים, נבור הנצר וחבריו שם, לא, איזה ארמונות, איזה ממלכה, הם שלטו על כל העולם. נו, נבוזרדן, הוא הרמטכ"ל, שר הביטחון, אוקיי, זה תפקיד כזה, אתה יודע, גברי, תפקיד הרואי, תפקיד שמעריצים, מן הסתם, הוא קיבל הערצה, לא פרשו יותר, תמונות שלו ושל כל הבתים של האנשים. והוא מתגייר! לא איזה חייל זוטר. נבוזרדן מתגייר! ועכשיו הוא בא לעם ישראל, לא רק שהוא בא לעם ישראל, ואומנם אנחנו דבועים, סחופים, אבל איך קיבלו אותו, אה? נראה לי, מרוב הפחד, אוקיי, תגיירו את הזריד, אני מפחד, לא, מישהו... זה נבוזרדן, אחי. אתה רוצה את חברותה שלו? מי רוצה את חברותה של נבוזרדן? לך תדע, התהפך עליך פתאום בשנייה, אני לא יודע, זה מפחיד, אבל אני רצח פה 2.5 מיליון, נו מה, מה אני לא חברותה שלו. מי התחתנה איתו? לא יודע, זה מפחיד, אני אומר לך, תראה מה זה, רגע אחד של אמת, שאתה שם את הכל בחצד, אתה מחליט, אני מתחזק. אני רוצה כתר מלוכה! מה זה קשור? אני מקשר את זה לשירים כל פעם, אז אני ככה, אוקיי. תקשיבו, וכבר חוזרים.
יום הולדת קצת משונה, הקור רגיל כאן לכאורה, במה קהל באהבה, בן תצווה לכיתיסה, אסתר פורים משתה שמחה, מי יחנה ומי יישא. ומי יישא בתוצאה בין כי תישא לוואי הקל עולם מפסיק להתקהל להשתתק להסתגר ישמעאל אדום וישראל בין וואי הקל לפקודב אין איש בעיר ובשדה כבר אין מול מי להתנהל מגדל בבל שוב מתבלבל ומה אתה רוצה שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד ומה אתה רוצה שנלמד מזה ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה עד שניתן לך כתר מלוכה כתר מלוכה בין פקודי לוואי יקרא כולנו באותה סירה אביב הגיע פסח בא ואיתו תקווה רבה שתקרא את רוע הגזרה לך דודי לקראת קלה כבר אין לנו כוחות יותר להתמודד להילחם ומה אתה רוצה שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד ומה אתה רוצה שנלמד מזה ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה עד שניתן לך כתר מלוכה מה אתה רוצה שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים עם הכאב הזה רוצה לחיות אותך ולא נדע להתאחד בפירוד הזה עד שניתן לך כתר מלוכה כתר מלוכה ומה אתה רוצה שנבין מזה איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד ומה אתה רוצה שנלמד מזה ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה שמע ישראל השם אחד ושמע המזל
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר
יוחאי תמיד איתי
קול חי ודוד פדידה מציגים
אתם מוכנים?
הקול הבא שלוש ההרשמה נפתחת אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית
בי ספק, פוטי רונטו
להרשמה שלחו מייל להקול הבא שטרודל gmail.com הקול הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133 073-222-1133 מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים מפריסה ארצית.
משקיעים, על מחיה הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד חשובה, כאשר היא במרכז הדברים, שבואו ננסה לקחת פרספקטיבה נכונה. מה זאת אומרת פרספקטיבה נכונה? דיברנו על לחטוף מה שאפשר. אז זה סיפור מאוד ידוע על רב סלנטר, שהגיע פעם לעיר ממל. המצב הביטחוני, אני כבר רגיל לזמננו. המצב הרוחני של הקהילה היהודית היה באמת בשפל שפל המדרגה. למה? פשוט מאוד, אנשים הגיעו לעיירה הזאת כי היה בה נמל. נמל, ושם אנשים רצו לעבוד, אבל הבעיה ששם עבדו שישה ימים בשבוע. לא שבעה, שישה, אבל משני עד שבת. וכשדבר אצלם יום החופש היה יום ראשון, אז יום שבת הוא יום של עבודה. והיהודים, לצערנו הרב, לא עמדו בניסיון ועבדו גם בשבת. ואכן זה ניסיון מאוד קשה. וזה לכם אני אומר סתם באופן כללי, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, וזה יסוד מאוד מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו יודע. אבל צריך לחיות אותו, באמת לא לדון אף אחד מפאת הסיבה שאתה לא יודע מה הוא עובר עליו, עם מה הוא מתמודד. רב חולון וסרמן, הוא פעם ישב בית המדרש ולמד. ונכנס העגלון של העיירה, תכף אני חוזר לבסור סלנט, חכו שנייה, נכנס העגלון של העיירה, נכנס לבית כנסת. הסוס שלו נפטר. ותקשיב, זה מטה לחמו מה שנקרא, הוא העגלון. אז הוא פשוט נכנס, אתה יודע, ניגש לארון הקודש, כמו יש כאלה יהודים טובים. אתה רואה גם רחוקים מיהדות, לא משנה מה, הוא בא לבת כנסת, בא לפרוכת, שם את הראש, מתרפק כאילו, בא לאבא, אתה מביא איזה חמוד זה. קיצר ניגש לארון הקודש, מסית את הפרוכת, ונותן כאילו מכות עם אגרופים בארון קודש כאילו. והוא בוכה ואומר, ריבונו של עולם, יש לי אישה, יש לי ילדים לפרנס, למה עשית לי את זה? למה אלוקים? אז רב חולון וסרמן אמר שמן הסתם יביעו ביקורת על זה, כי צריך לקבל בשמחה, ברור, אל תדון את... אבל הוא אמר, אל תדון את חברך למקומו, עד שתגיע למקומו, ואמר, לפחות הוא ידע שהשם עשה את זה. שמעת, לפחות, תמיד הוא בא לבכות למי? לקדוש ברוך הוא. לא לממשלה, לא להפגין מול ביתו של ראש הממשלה, לא שאני אומר שלא לעשות את זה, תעשה השתדלות, רק אומר, כיום אומר, אנשים רצים לרופא כשאתה חולה, כשהמחולים מתקלקלת למוסך. אף אחד, מן הסתם אנחנו כן שואלים את עצמנו, אבל למה עשה לי השם את זה? למה, מה השם רוצה ממני? קודם כל, אחרי זה בוא נעשה את ההשתדלות לרופא, למוסך או להפגנות. למה השם עשה לי את זה? אז אנחנו, אז שוב פעם אומר, לא דנים אף אחד עד שתגיע למקומו, ואנחנו לא נגיע אף פעם למקומו, אבל בקיצור, החבר'ה בממל היו במצב קשה. ורב סור סלנטר מגיע, והוא הבין שהוא לא יצליח לשכנע אותם לסגור את העסקים בשבת. אין מה לעשות, הוא לפי דרגתו הבין, והם היו אנשים באמת צדיקים, תבין, הם היו עובדים ביום שישי, סוגרים את הביזנס בסוף יום העבודה, הולכים הביתה, מתקלחים, הולכים לבית הכנסת, וזה גם יפה, זה לא הכל לא כלום, תבין, לא, הולכים לבית הכנסת, קבלת שבת, חוזרים הביתה, קידוש, סעודה, והולכים לישון מוקדם, שיהיה להם כוח למחרת לעבודה. נו, מה נעשה? שאתה יכול להגיד, סן, חוצפה, או שמאמינים או שלא, נכון, הכל, אתה צודק, אבל זה גם טוב. מה עדיף שלא עשו שום דבר? לא יודע, אז רב סויה סלנטר פסק לנו, לפחות במקרה הזה, שעדיף לחטוף מה שאפשר. עד כדי כך שהוא ביקש לדבר במנחה לערבית, בשבת. וכשהוא עולה לבמה, הוא אומר להם, אחים יקרים, הרי כולנו יהודים וכולנו מאמינים וכולנו רוצים לשמור את התורה. והראיה שאתם כאן. לאחר יום עבודה מפריך ומתיש, בכל זאת הגעתם לקבלת שבת. אלא ניסיון הפרנסה מקשה עליכם ואינכם עומדים בו. אני לא אומר לכם את דעתי, אומר, כי כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. אבל עם דבר אחד תסכימו איתי, אומר. גם אם חייבים, ואני אשם את זה במרכאות, כן? אם חייבים לפתוח את העסק, אין שום הכרח ואין שום היתר לעשן למשל. נכון? לא קשור. אתה רוצה לעבוד, אתה צריך, אתה מרגיש שיש לך פרנסה, ואם לא, לא יודע מה, את כל מיני תירוצים. אין בעיה. בואו נתחיל לפרק את זה. לעשן זה לא קשור, נכון? אז אל תעשן. אין שום היתר למשל לכתוב. אין שום מה שאתה לא חייב לביזנס או לעבודה, אל תכתוב. אל צייר לי פה סם ציורים עכשיו. לפחות זה, תשמרו שבת במה שאתם יכולים. והתושבים המקומיים הסכימו איתו. נכון? לא היה לזה שום היתר, אין איזה היתר, אבל כמה חילולי שבת נמנעו בעקבות אותה דרשה. אתם מבינים? פירוש הדבר, אנחנו מנסים לחטוף מה שרק אפשר. גם אם אנחנו לא מצליחים תמיד לשמור על עצמנו, אם זה על העיניים ואם זה על הדברים, ברור שלכתחילה צריך להיות קודש קודשים, לא להתקרב. אבל גם אם מעדנו, לפחות לא להתרסק, אתם מבינים? בואו נאסוף את עצמנו ונתחיל מההתחלה. מהיום, בעזרת השם, מעכשיו, אני מקבל על עצמי צוות עשה של התשובה, ואני אומר לכם, אני אמרתי את זה בהשראה ימית, לא הבאתי את זה עכשיו, כי לא חשבתי לדבר על זה, כי די, עברנו תשעה באב קצת, אבל ראיתי בסבא מכלם אוצר גלום. הסבא מכלם מביא שיש דבר אחד, מצווה אחת, שיכולה לזכות אותך במיליוני מצוות ברגע אחד. ואם הייתי שואל אתכם מה זה המצווה הזאת? מצווה אחת שאם אתה עושה אותה, אתה זוכה, את זוכה למיליוני מצוות. ברגע אחד. ואז הוא מביא שהמצווה הזאת היא לא לימוד תורה. כי לימוד תורה זה ברור שתלמוד תורה כנגד כולם, אבל מילה של תורה זה מילה. זה לא מיליוני מצוות בכל דקה. הוא אמר זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. ברגע שיהודי אומר, אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא מקיים באותו רגע מיליוני מצוות כמספר היהודים בעולם. למה אמר? כי זו מצווה פרטנית על כל בן אדם ובן אדם. וזו מצווה שאתה יכול לקיים בכל רגע ורגע. תחשבו על זה. יש שש מצוות תמידיות, שזה גם אם אין לך כוח לכלום, אתה עייף, צמת כל היום, אתה נראה לי כמו סוליה של נעל, שלא נעלת אותה הרבה זמן. אתה יכול לחשוב שיש מצוות, אנוכי השם אלוקיך, שיש אלוקים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הכוונה היא, אין עוד מלבדו. מצווה שלישית, השם הוא אחד. שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. זה שלוש מצוות מצד אחד, יש אלוקים, אין מלבדו, והשם אחד. שלוש מצוות נוספות, לירא את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא, לפחד מבורא עולם, איזה פחד, לא בא להתעסק, מה שנקרא. יפה, אתה חושב על זה, קיימת מצוות עשה מן התורה, ואהבת, לא לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, לאהוב את השם זו מצווה מספר 5. אתה יכול לשיר, אתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול, הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. אתה מקיים מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, של לאהוב את השם יתברך, והמצווה השישית, לא תתורו, אחרי לבבכם וחיי עיניכם. אלו שש מצוות תמידיות. זה נהדר, שימו את המצב, כי זה מצווה אחת כל פעם. אומר הסבא מכלם, ברגע שאת, אתה או אני, חושבים רק חושבים, אתה לא צריך לזוז מהכיסא אפילו מאוזן במיטה, בבידוד. אתה אומר לעצמך, הרי אני מקבל לעצמי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, ואני אוהב את כל אחד ואחד מעם ישראל. מעבר לתרומה של קירוב הגאולה וכן הלאה, סילוק של שנאת חינם, אתה זוכר, אומר, במיליוני מצוות ברגע אחד. אז קחו פרויקט לבין הזמנים. כל פעם שמשעמם לכם, או שאין לכם מה לעשות, או שאתה באמצע משהו והמוח שלך פנוי, תזכרר מה שפנגר אמר, אני מקבל את מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, ואתה באותו רגע מתעשר במיליוני מצוות. לא יודע, אנחנו עומדים עכשיו על 16 מיליון בעולם, לא יודע, מה זה משנה, כן ירבו מה שנקרא. ואם אתה נתקל באיזו התנגדות, שהאמת זה 16 מיליון חוץ ממשה, אותו אני לא אוהב, אני שונא אותו, חבל במילה, חבל, לא רוצים להרוס פה, אז תעבוד על עצמך, באמת, לא, אל תדון את חברך, שתגיע למקומות, תנסה לראות בו נקודות טובות, תנסה להבין שאם אתה היית גדל בבית שלו, עם ההורים שלו, עם כל היצרה שלו, מי יודע אם לא היית מתנהג אפילו יותר גרוע ממנו, אוקיי? יופי, אז למה סיפרתכם את זה? למה לא? טוב, הנה תראו דבר חמוד, רב בארצות הברית, קיבל טלפון שמאיזה איש עסקים, אומר לו, תקשיב, אבא שלו נפטר, של איש עסקים הזה. והוא צריך לשבת עליו שבעה, אבל הוא לא יכול להשבית את העסק שבוע שלם, כל הכבוד. אז הוא רוצה לשאול את הרב, מה המינימום של שבעה? מה המינימום שהוא יכול, הוא צריך לשבת שבעה? מה הייתם אומרים לו? מה המינימום?
לא יודע, כבוד הרב, מה הרב הזה ענה לו?
אז הרב ענה לו, המינימום זה 4 ימים. כולם, מה? 4 ימים. אז שאלו את הרב, מה קשור ארבעה ימים? מילא, אתה יודע, הגמרא מועד קטן אומרת, שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת, אבל מה זה ארבעה ימים? איפה המקור, כבוד הרב? איפה זה כתוב? אז מה זה לא כתוב? פשוט מאוד הוא התקשר אליי והסביר שהאבא שלו נפטר ביום רביעי. אז רציתי לפחות שבשבת העסק שלו יהיה סגור. אכן הוא אמר לו ארבעה ימים. הבנתם? חמוד שלי תחטוף. תחטוף מה ש... אבל לא ישמור שבת, אחרי זה הוא ימשיך. גם בבית לא יודע מה. לא משנה. שבת אחת העסק יכול להיות סגור, תן לי לחטוף. תן לי מה שאני יכול. אתה מבין? בואו נסתכל על זה בצורה כזאת, יקיריי, לחטוף מה שרק אפשר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה נכון שאסור לנו להקל ראש. ופה אנחנו הולכים לדבר על משהו שייתן לנו קצת פרופורציה. כי הגמרא אומרת שלוש דרגות בבעיות. מה עשינו שלוש דרגות בבעיות? כך. אומרת הגמרא כך. תנו רבנן. אדם יוצא לשוק. אדם יוצא למקום שיש שם מריבות, בעלי דינים, כאילו על הרלם. או לא אומר להם, אתה בא לזה שכונת מצוקה, לא יודע, בארץ, סתם אין לנו כאלה דברים מפחידים לגמרי. אתה מסתובב בלילה באיזה מקום. אוקיי, אתה צריך להבין שאם אתה מסתובב שם, יהיה דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיות. מוליכים אותך לשופט. ההרגשה צריכה להיות, אני צריך לאסוף לעצמי פרקליטים, תכף נדבר על זה. אני חייב לאסוף לעצמי זכויות, אימא לה, אני הולך עכשיו לשופט, כאילו, לא, 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 לא. אוקיי. בימינו עניין הקורונה? אתה בבידוד. או, עשית בדיקה, אתה מחכה לתשובות. עוד לא הוכרע כף, אתה לא יכול לדעת. לעולם יהיה אדם יראה את עצמו חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, יחיה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. אתה יכול לשאול את הגזרה. עדיין התוצאות לא הגיעו, ואולי אין לך שום דבר. סתם, אתה לא הרחת לי משהו, איזה גיומיים, הכל בסדר, חמוד שלי. צא מהבידוד. או שלא. וואי. ואז אתה מדביק כל משפחה. אחד אחד, ואתה נשאר שם איזה חודשיים. אמא. יפה. בקיצור, תקשיב טוב, אדם יוצא לשוק, יהיה בעיניו כמי שנמסר לסרדיות. דרגה ראשונה. דרגה שנייה, חש בראשו. משהו כליל. תסמינים קטנים כאלה. אפילו, לא יודע, חש בראשו. יהיה דומה בעיניו כמי שנתנו בקולר. עלינו דרגה. לא רק שאתה אצל השופט, והשופט פסק מעצר. עד תום ההליכים. מה? אוקיי, זה מה שצריך לדמיין. אם מישהו מרגיש עכשיו, חש בראשו קצת, מינימום שבמינימום של תסמינים, אתה צריך להילחץ, חמוד שלי, כי כאילו נתנו אותך בקולר, שמו עליך אזיקים. בדרגה הכי גדולה, עלה למיטה ונפל למשכב. זאת אומרת, יש לו ממש תסמינים. זהו. הוא כבר עם חום גבוה, מרגיש כסמרטוט, כאבי שרירים, אופה, הוא צריך יהיה לדמיין את עצמו כאילו אהלו לגרדום לדין, שכל העולים לגרדום לדין. אם יש לו פרקליטים גדולים, ניצול, ואם לאו, אינו ניצול. קצת מתח, אבל פה אתה צריך לגייס את הפרקליטים הטובים ביותר. אין מה לעשות, אני שמעתי על אנשים שלקחו עורכי דין, במאות אלפי שקלים, רק להתחיל את התיק, אתה מבין? לא לסיים אותו, זה שלוש נקודות. אני מדבר איתך רק לייצג אותם. מאות אלפי שקלים. ואומרת הגמרא, מי זה הפרקליטים שאנחנו רוצים לחפש? מי זה העורכי דין האמיתיים? ואלו הם הפרקליטים של האדם, הם תשובה ומעשים טובים. יפה מאוד. אז זה מה שאנחנו לגייס לעצמנו. פרקליטים טובים. רק הבעיה העיקרית בכל הנושא הזה, שזה חלק א' של הגמרא. שאם אתה יוצא לשוק, אתה צריך לדמיין שאתה הולך לפני שופט. ואם אתה חש בראשך, אתה חייב שכאילו לדמיין כאילו נתנו לך במעצר. ואם אתה עלית על המשכב, אתה לא מרגיש טוב ממש, אתה צריך להרגיש כאילו העלו אותו לגרדום, והוא חייב, חייב פרקליטים! אבל פה הגמרא הופך את הכל. ומי שיבין עכשיו את זה, חייב משתנות. כי זה לא רק הופך את המצב שלנו, זה הופך את כל העולם. מה זה הדבר הזה? רק אחרי יף יפיתה. זהו, זה שיר חמוד. שיר לפני אחרון. נשאר לנו 20 דקות לתוכנית שלנו, והפצצה הולכת להיות עכשיו. והשיר הזה נחשוף פה בעצם. מה שבורא עולם חושב על כל אחד ואחד מאיתנו. יפיתה. מקסים, מקסים. אחד השירים הווקאליים היפים ביותר שאני מכיר כמעט. טוב, וזהו. אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית. אני אבקש מכם שלושה דברים. א', שיהיה לנו את היכולת לקבל תמיכה מאחרים. אנחנו רוצים ללמוד לקבל תמיכה מאחרים. אל תדחו אנשים שרוצים לעזור לכם. לפעמים זה ההורים, לפעמים זה חברים, זה... או אפילו בורא עולם, אתה יודע, בורא עולם מזמן לנו אנשים לתוך החיים, לשמוע דברים מסוימים. תלמדו לקבל תמיכה מאחרים, ובפרט שאתם מרגישים הכי חסרי אונים שבעולם. זה הזמן, אני אומר לכם, שבורא עולם הוא הכי קרוב אלינו. לשון הגאון מווילנה, כשאדם קטן בוטח על בוראו מאוד, מנהיגו הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית עצומה, וכשנתגדל ובוטח בעצמו, כמו כן ההשגחה נתמעטת עליו. שמעתם? ככל שאדם מרגיש קטן יותר והוא בוטח על בורא עולם מאוד, כי הוא מבין שאין לי דרך אחרת, כי הוא מרגיש כזה חסר עונים, כזה אמא, אני לא יודע מה לעשות, באמת אני לא יודע מה לעשות. מעולה, מנהיגו הקדוש ברוך הוא בהשגחה עצומה פרטית, אבל כשנתגדל ובוטח בעצמו, כאילו, ברוך השם, יש לי כמה תוכניות, אתה יודע, אני יודע איך להסתדר, יהיה בסדר. השגחה עליו מתמעטת, חס ושלום. אוקיי, זה הנקודה שלנו, ולכן העבודה היא צריכה להיות שאנחנו מרגישים הכי חסרי עונים שבעולם, ואני חושב שהקורונה עושה לנו את העבודה מקסים. להרגיש חסרי עונים, לא יודעים מה, מי נגד מי, כל היום משנים לך, אבל היכולת לקבל תמיכה מאחר, היכולת לתת תמיכה לעצמי, היכולת לתת תמיכה לעצמי, לתת חיבוק גם לעצמי, כי אם אין אני למין, אני חוזר, אל תחכו שמישהו יעשה לכם את זה, כי זה לא, מה אני אגיד לכם, גם אם זה יהיה איזה זמני. אז כן, נסתכל גם על עצמי בעיניים טובות, והדבר השלישי זה היכולת לתת תמיכה לאחר. בפרט, אנחנו נחשב עצינו בין הזמני, ואנשים יצטרכו מאיתנו תמיכה. כן, אין מה לעשות, יקיריי. אז לתת תמיכה לילדים שלנו, לבעל, לאישה, לכל אחד מאיתנו, גם בזמנים שנמאס לנו מהם לגמרי, כביכול, אוקיי? ובואו נראה איך בורא מסתכל עלינו. אז אמרנו שיש שלוש דרגות במצבים, שככל שמצב נהיה קשה יותר, כך אדם צריך להרגיש כאילו באמת המצב שלו על הפנים. אז אם הוא יוצא לשוק למקום של סכנה, בין הזמנים, ים, לא יודע מה, כל מיני מקומות, בקיצור, יהיה דומה לפניו, כאילו ניתן לסרדיות, אמרנו כאילו משפט, אז צריך פה פרקליטים, אם חש בראשו, קצת תסמינים, כל שכן צריך פה זכויות, כאילו נתנו בקולר, עלה למשכב, צריך ממש לפחד, וכאילו העלו אותו לגרדום, שכל העולים לגרדום צריכים פרקליטים גדולים כדי לנצל, ומה זה הפרקליטים? אמרנו, זה תשובה, מעשים טובים. עכשיו מגיע הפצצה. אומרת הגמרא, שימו לב את זה מהפחד, מצד אחד הגמרא הפחידה אותנו, תקשיב, אתה חייב זכויות, את חייבת זכויות, זה לא משחק הדברים האלה, ופתאום אומר לנו הגמרא כך, אפילו 999 מלמדים עליו חובה, תראה, אתה מגיע למשפט, וכנגד הסנגור שלך, מגיעים 999 קטגורים. הפרקליטות סחרה לא איזה ארבעה פרקליטים, 999 באים ללמד עליך חובה. עדויות, ראיות, הקלטות, הלך עליך לגמרי. אבל יש לך אחד שמלמד עליך זכות. ואחד מלמד עליו זכות, אומרת הגמרא, ניצול. שנאמר, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו ויכוננו. ויאמר פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. יפה. אז קודם כל המצב שלנו ממש ממש טוב. זאת אומרת, גם אם אתה במצב של 999 נגדך, כאילו אתה יודע, כל העבירות שלך בלי עין הרע, השם יעזור, אתה בראת פה מלאכים, יש פה גדודים, גדודים. ויש לך זה מצווה אחת שעשית, היי, היי, מה העניינים, אני פה גם. בעזרת השם אתה ניצול. אומר רב לזר בנו של רב יוסי הגלילי, יותר מזה, אפילו 999 חלקים מאותו מלאך, כאילו הדבר היחיד הטוב שעשית, גם זה חביבי מלא צרת אחת גדולה, אני אומר לך, פצעים כולו, חוץ מאיזה אחד של זכות, ניצול, שנאמר מליץ אחד מיני אלף. מה זה הדבר הזה? מצד אחד הגמרא הפחידה אותנו, תקשיב, זה לא בצחוק, אתה חייב להרגיש, אתה הולך לסרדיות, נתנו אותך בקולר, נפלת למשכב, העלו אותך לגרדום, כאילו אימא, אימא, לא. ופתאום כאילו מייפים לך את זה, הכל בסדר, אחי. יש לך איזה מצווה אחת שאתה בחיים שלך? לא למדת תורה שעה, דקה יש לך בכל החיים, נו. וגם הדקה הזאת, אתה בכלל לא הבנת מה מדברים איתך, סתם ישבת ובהית, אבל הנשמה שלך קלטה, אז זה גם מספיק טוב. מה הולך כאן? אלא מראים לנו שני דברים, שני קצוות של חבל. קצה אחד קשור אלינו, ואנחנו צריכים לתת את כל העוצמה, מה שנקרא. לתת את כל הנשמה שלנו בלימוד תורה, בתפילה, בעברה למידות, בבין אדם לחברו, בקדושה, והכל, לתת את כל הפייט שבעולם. מצד שני, בורא עולם רוצה להראות לנו כמה הוא אוהב אותנו, ואיזה רחמים עצומים יש לו מבחינתו כלפינו. לפעמים נראה את זה בעולם הזה, לפעמים נראה את זה רק בעולם הרוחני הבא, אבל כמו שאמר בסור סלנטר, שהעצה לזכות בדין זה חרדת הדין. עצם זה שאנחנו באים לראש השנה, ושנגיע לראש השנה, אז זאת זה הרעיון, צריכים לבוא כפופים, כל כמה דקייף אין ישתפה מעלי, אומרת הגמרא, ככל שאדם יבוא כמו השופר, כפוף, כאילו אמא, אמא, ראש השנה, מצד אחד, מצד שני, אנחנו סומכים על בורא עולם, שבעזרת השם יגזרו לנו רק גזרות טובות, אז אם אנחנו רואים תקופה קשה, של קורונה, במצב כלכלי קשה, ובאמת נפטרים, וזה מפחיד, מפחיד, נבין שזה רק אחרי הבלט ברירה האחרון, שבורא עולם ראה, שזה מה שאנחנו צריכים כרגע, כדי לעמוד בניסיונות האלה, מן הסתם אנשים האלה שנמצאים בעולם הרוחני, אז טוב להם, אנחנו פה מתמודדים. וזה העבודה שלנו, לעמוד בניסיונות, לא להתבלבל משום דבר, רק כן לנצל את התקופה של החושך הזה לכמה שיותר אור. כי נר מצווה ותורה אור, לחטוף יותר תורה, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה עם עולם התורה, לאן זה ילך, עד לאן זה יגיע. תבינו, ראשי ישיבות מתמודדים, בחורים מתמודדים, כאילו וואי וואי, זה לא נגמר הדבר הזה, ואף אחד לא יודע מה יהיה בסוף. יכול להיות שבורא עולם מפתיע אותנו עם משהו שלא, לא דמיינו בכלל, תבין, אנחנו כאילו בזה שגרה, בעזרת השם, פה, שם, אבל אי אפשר לדעת מה בורא עולם באמת רוצה מאיתנו, מה עומד מאחורי הסיבוב, מה שנקרא. אבל מה שבטוח, בטוח, בטוח, הרוצה להינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זה מה שאני יודע. שלושה דברים. האחד, אני מתחזק בביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. אני מתחזק שאין עוד מלבדו. אני לא לבד במלחמה הזאת. יש לי את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא איתנו. הוא על הצד שלנו, מה שנקרא. אין לי מה לפחד, כי אין עוד מלבדו. אני נותן יד לקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. אלוקים, אני אחריך. מה שיהיה, יהיה לטובה, אני אחריך. מצד אחד, מצד שני, הוא נתן לי מה לעשות, אז אני יכול תמיד להוסיף תורה וגמילות חסדים, זה כל אחד מאיתנו יכול להוסיף. אז בוא נוסיף. תורה אתה יכול להוסיף, מה הבעיה? שב, תלמד, יש לך כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה שיעורים, כל הלשון, כל הזה, הידברות, יש לך מלא אפשרויות, תתחזק, תשמע עוד הרצאה ועוד הרצאה ועוד תוכנית, ותקרא עוד משהו, ותיקח תהילים איתך, מה שאתה יכול. גמילות חסדים, אנחנו מוקפים אנשים שאפשר לעזור להם, מוקפים אנשים שאפשר לעזור להם. לעזור לעצמנו, לעזור לאחרים, במחשבה. אתה לא, אין לך עם מי לעשות, אבל בבידוד עכשיו, נהדר, תתפלל. תתפלל על מישהו. חפש מישהו גם בבידוד, וכולן מתפלל חברו, נענה תחילה, ואולי תצא, לא משנה מה. בקיצור, אנחנו מוקפים אפשרויות לחסד וגמילות חסדים, ותורה ומצוות וחיזוק באמונה, אז מה הבעיה? אז זו עבודה שלנו. זו עבודה שלנו להתכונן עכשיו, כי באמת, כנראה, הקדוש מכין לנו משהו טוב, בעזרת השם. כי כל חושך חייב להיות אור, חייב להיות אור. וזהו, אבל אני משאיר אתכם מה שנקרא להתמודד, כי כל אחד, שלושה שבועות עכשיו. אז ככה בורא עולם החליט, גם אני לא אצא לחופש, כי אתה יודע מי חופשי. אין חופשי אצלנו בעולם הזה, כל אחד צריך לעבוד, אבל צריך להשקיע גם בדברים נוספים. אז התוכניות יוצאות לחופשה קצרה, אנחנו נתראה אחרי ונשתמע אחרי בין הזמנים. בעזרת השם, סומך עליכם שהכל יהיה בסדר ותתחזקו, ואולי אנחנו נפגש בבניין בית המקדש או איזה מסיח, הולך תדם באיזה נחל, אה? בעזרת השם. טוב, אז אני רק יכול לאחל לכם שיהיה לכם המון הצלחה, ושיהיה בין הזמנים טוב ופורה, ושנזכה לבשורות טובות. ותודה רבה על כל החודשים האלה, וזהו, לא זה כזה דרמטי, אנחנו בסך הכל נמשיך ונחזור, אז עם כוחות מחודשים, עם רעיונות חדשים. מה נגיד לכם? בואו נתן לכם מייל, שאם אתם רוצים לשלוח לנו כל מיני דברים, סיפורים מחזקים, רעיונות לתוכניות, או איך לשכלל, או כן הלאה. נתן לכם מייל, שנהיה איכשהו קצת בקשר. אתם תשלחו, אני לא יכול להחזיר לכם, כי בכל זאת הזמן קצר מלאכה מרובה, אבל אני אקרא, אני אתייחס. לפחות באופן וירטואלי, מה שנקרא, סיפורים שיש לכם לשלוח לנו, שיכולים לחזק אחרים, תשלחו אותי, יש לכם זמן עכשיו, תכתבו, אנחנו סיפורים חזקים של אמונה, של ביטחון, של עמידה בניסיון, של אתגרים שיהיו לכם בחיים, סיפורים שאתם חושבים שיכולים לחזק אחרים, קחו את המייל, תרשמו אותו לפניכם, יש לכם שלושה שבועות, ובעזרת השם אחרי בין הזמנים נחזור לשידור ונוכל לספר אותם, אז המייל הוא כך, A, עוד באנגלית 050-379-3379 strudel@gmail.com. אני אחזור למספר של המייל, ובלי קשר שזה גם מספר של קבוצות הוואטסאפ שלנו. יש לי בחור שאחראי על הדבר הזה, וכל יום שולחים שם סרטון מחזק כזה, זה משהו קטן כזה, קצר, אז אם אתם רוצים להיות חברים אצלנו בקבוצות וואטסאפ הזה, זה קבוצות וואטסאפ שקטות, מה שנקרא, לא, אין דיבורים, אין כלום, יש רק אינפורמציה כזאת, סרטון ביום כזה קטן. אז אם אתם רוצים לקבל ישירות לוואטסאפ שלכם, או מה, לא משנה, תרשמו את המספר, תשלחו הודעה, אני רוצה להצטרף, וככה גם נוכל להיות בקשר. אז הטלפון של הוואטסאפ, וזה גם המייל שאמרת לכם מקודם, אבל בלי ה-A. זאת אומרת, הטלפון של הוואטסאפ זה 050-379-3379. אז במייל זה strudel@gmail.com, והוואטסאפ זה הטלפון, פשוט לשלוח הודעה, נא לצרף אותנו לקבוצות של הרב פנגר, יצרפו אתכם, תקבלו את החומרים, את הסרטונים המחזקים, ובעזרת השם, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, יענה לתפילות שלנו, שישמור עלינו ועל הילדים שלנו בבין הזמנים, ונזכה לפתוח את חודש אלול, מוכנים ומזומנים, לראש השנה, שיבוא לנו לטובה. אז יקיריי, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לאנשי הרדיו המדהימים פה, מהמנכ״ל, רבי אבי רוזן, רבי צלאל כאן, מנהל התוכניות, אסף קליין שבבידוד עכשיו, שמעתי, אוהבים אותך אסף, אנחנו איתך, אחראי פה על כל הצד הטכני, יש פה אנשים מדהימים, אנשים שבאמת מוסרים נפש, אז תודה רבה לכולם, לכולם, ולכם יקיריי, שבלעדכם לא היה לי תוכנית, כי נדבר עם עצמי, אני גם עושה את זה באוטו. טוב, אז תודה רבה לכם, שמשמור עליכם, ובשורות טובות לכולנו, נסיים עם ענינו של אברהם פריד, וצבי זילברשטיין, ושם לילה טוב.
מי שיענה לי אברהם, הוא יענה. מי שיענה לי יצחק, הוא יענה. מי שיענה לי יעקב, Mishiyona la voisein, uyaneinu
מסתדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי